אני מבקש היום לעסוק בשאלה של תחילתו וסופו בחשרות בפסולי עבירה. הדין הזה שבכל עד שבא להעיד צריך שתהיה תחילתו וסופו בחשרות הוא הלכה ידועה שנלמדת בגמרא גם בבבא בתרא דף קכ"ח בערכים דף י"ז, נלמד מפסוקים, והוא עד או ראה אם לא יגיד ונשא עוונו. זאת הלכה פשוטה ומקובלת. הדיון הספציפי בנושא שאני מבקש לעסוק בו היום, שאלת תחילתו בכשרות בפסולי עבירה, הוא נושא שכמעט לא נידון באופן ישיר בש"ס, בראשונים, כפי שנראה עוד מעט, אולי יש רמזים לכך, גם במקורות התנאים, גם אצל ראשונים, אולי יש רמזים, אבל לא אמירות מפורשות. וכך שדיוננו היום יידון בעיקר סביב עמדת הש"ח בנידון, וכמובן מתוך השח נתגלגל למבט רחב יותר על כל הדברים, על כל השיטות. וטוב, אני אומר מראש, גם אם אנחנו דנים בעיקר בשיטת השח שהביאה עמדה מפורשת בנידון, זה מבחינת הלכה למעשה. כתבו הפוסקים מה שכתבו, חלק מן הפוסקים כתבו שיכול מוחזק לומר קימלי כשיטת השח. דהיינו, אבל לגופו של עניין, לעניות דעתי מסתבר שעמדת השח אינה עמדה פשוטה בסוגיה. אני משתמש כאן בעדינות ונסתפק בזה. עיקר דיוננו כאמור יהיה לעסוק באתגר הזה שהציב בפנינו בנוגע לשאלה הזאת, כשפשטות לדעתי, ודאי התוספתא והראשונים, היא שגם בפסולי עבירה שייך דין תחילתו וסופו בכשרות כרגיל, בלי סיבה להחריג את פסולי עבירה בעניין. אבל השח הייתה לו עמדה אחרת בנידון, ודרכה נוכל לברר כמה וכמה שאלות יסוד שהן בהחלט יכולות להשאיר את הבנתנו גם בנוגע להלכה הזאת של תחילתו וסופו בכשרות, וגם בנוגע לכמה וכמה יסודות בפסולי עדות מטעם עבירה. טוב, כאמור, כיוון שמרכז דיוננו יהיה סביב השח, נתחיל בשח. השח בסימן למדלת, סביב סעיף כ"ט בשולחן ערוך, ששם נאמר כל מי שנתחייב מלכות כיוון שלקה בבית דין חוזר לכשרותו, אבל שאר פסולי עדות שהם פסולים משום ממון, משום שחמסו או גזלו, אף על פי ששילמו צריכים תשובה, והם פסולים עד שיוודא שחזרו בהם את דרכם הרעה. וגם בגמרא, גם בשולחן ערוך, מפורטים דרכי החזרה בתשובה של כל אחד ואחד מן הרשעים הללו. אומר על זה השח שם בסעיף קטן ל"ג, נראה דכל הפסולים מחמת עבירה כשרים בתשובה הראויה להם, אפילו בעדות שראו בשעה שהם פסולים לעבירה, ולא בעינן בזה תחילתו וסופו בחשבות. אם כן, עמדת השח, בלי לפקפק בעניין, בלי להסס, אמנם מפתח בביטוי נראה, אבל אותו דבר שנראה לו הוא משהו מוצק, הוא לא מעלה ספקות בעניין, הוא גם לא נותן לנו סיבה, הוא רק אומר, נראה, פסולי עבירה, חזרו בתשובה, יכולים להעיד גם מה שראו בזמן היותם פסולים. אינו מנמק ואינו מסביר, אבל עמדתו לכאורה בהירה מוצקה. כל זה מתנגש ומתנפץ אל מול דבריו עצמו בסימן למדה, שם סעיף קטן זין, נדמה לי. כן. שם הוא דן בסיטואציה דומה לכאורה. אותם אנוסים שנאנסו לקבל על עצמם למראית עין דת אחרת, ונאלצו גם כנראה לעבור עבירות כלשהם, השאלה אם אפשר להכשיר אותם לאחר ששבו בתשובה. הוא מביא שם, עיין בתשובת מערה בן ססון, סימן צדי, מעדות הנוסים שאינם נמנים אף אחר שבאו לכלל קשרות, מטעם דבעינן, תחילתו וסוהו בקשרות, עיין שם. ואין נראה לי, אם כן, למה לה לגמרה בגוי תמה דלא דייק, גמרה בכתובות כפחת, שעוד נדון בה בהמשך, תפוג לדבעינן, תחילתו וסוהו בקשרות, אלא ודאי כיוון שבידו לגייר דם אלף סור ממון, דלאל סימן למד ג' סיפטטבם, ואם כן דווקא בגוי אמרינן וכולי דאבל לא דייק, וכך הוא אומר בסוף, אלא שבסיומו של הדיון הוא אומר, וכן המדקדק היטב בפוסקים בסוף סימן למד ג' יראה דלותה למידה במה שבידו להכשיר, זה שבידו להכשיר את עצמו או בידו לתקן את עצמו, בידו להתגייר, בידו לחזור בתשובה, בידו להסתלק מן הממון, כל הבידויים האלה אומר לכאורה, אומר השח, נראה שזה לא תלוי בזה, ולכן הוא מגיע לכאורה למסקנה שצריך תחילתו פה בקשור. ונמצאו דברי השח בשני הסעיפים האלה סותרים לכאורה זה את זה, יש מתח מסוים בין שני קטעי השח הללו. אז כאמור, עמדת השח והסתירה היא קשה גם מפני העובדה הפשוטה שבסימן למדלת השח רואה, אומר טענה ברורה, בהירה, בלי איסוס בעניין הזה, ולכן הדיון הזה בסימן למדה שבו הוא מתלבט בדבר הזה, ובסופו של דבר הוא גם יוצר איזושהי הכרעה בכיוון מסוים, זה עושה את זה ליותר מסובך לכאורה להבין את עמדת השח. במיוחד הדברים קשים לאור ההבנה הרווחת אצל מרבית האחרונים שהבינו את השח, שהוא סובר שלמה לא צריכים תחילתו בקשרות בפסולי עבירה, בגלל שבידו לשוב בתשובה. זאת ההבנה הרווחת אצל מרבית האחרונים, כך בחתם סופר, כך בנודע ביהודה, כך בעוד אחרים. זאת התפיסה הפשוטה. כשרואים בפירוש שהשח בסימן המדעי מתנער מן העמדה הזאת, ובוודאי הוא מתנער ממנה גם במקורה. מקורה הוא כמובן בנוגע לנוגע בעדות, ושם השח הוא תקיף בעניין הזה. טוב, אז כאמור יש לנו כאן איזושהי דילמה שצריכים להתמודד איתה. עד שאנחנו דנים בשיטת השח, אז אנחנו עכשיו צריכים אבל לבוא לדון האם באמת עמדת השח נכונה או לא. לכאורה יש לנו שתי ראיות, אחת מן התוספתא ואחת מהראש בגיטין, שמשניהם יוצא שעמדתו של השח בנוגע לפסולי עבירה שחזרו בתשובה, שלא צריך שם תחילתו בקשרות, אינה צודקת, אינה נכונה. בתוספתא נאמר בפירוש, היה יודע בסנהדרין פרק ה', היה יודע לעדות כשהוא חתנו, מתה ביתו, עד שהוא סוחר שביעית וחזר בו, חירש ונתפקח, סומה ונתפתח, שותה ונשתפה, גוי ונתגייר, פסול. עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו, משנעשה חתנו מתה ביתו, עד שלא נעשה שוחר שביעית ומשנעשה שוחר שביעית חזר בו, פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח. קיצור, כאן אומרים לנו את הכלל הגדול, זה הכלל, כל שתחילתו כשר וסופו כשר, כשר. תחילתו וסופו פסול, או תחילתו פסול וסופו כשר, פסול. אז הנה התוספת המביאה את העיקרון הזה שצריכים להיות תחילתו וסופו בקשרות, והתוספת המדברת על סוחרי שביעית, שזה פסולי עבירה, ולא סתם פסולי עבירה, אלא פסולי עבירה דרבנן, כן? ועל זה התוספת אומרת בפירוש שגם כן צריך להיות תחילתו וסופו בקשרות. התוספת אומרת גם על גוי שנתגייר, ולא אומרים בידו לגייר עצמו וכו', וגם בזה יש דין תחילתו וסופו בקשרות. מן התוספת רואים שדין תחילתו וסופו בקשרות לכאורה שייך גם בפסול קרוב, מן הדוגמאות המובאות כאן, גם בפסול רשע, וגם בפסולי גברה כמו גוי ועבד שנשתחררו ושנתגיירו. כך יוצא מהתוספת שהדין הזה שייך גם באלה. רק דרך אגב אזכיר שבספר נחל יצחק של בשחוק לכונון ספקטור לימד זכות על שיטת השח מן התוספתא. והוא טוען שמהתוספתא אין ראייה נגד השח, כי בתוספתא מוזכר פסולי עבירה רק הפסול של סוחרי שביעית. לא מוזכרים פסולים אחרים. מה חזרתו בתשובה של סוחר שביעית? אז הגמרא אומרת, רבו שביעי אחרת, צריכה להגיע שביעית אחרת, ושם הוא יפזר מהונו ויפקיר את פירותיו. נכון כך הגמרא אומרת. אם כך, אומר בצחוק לחונון, אם כך, ברור למה שם יש דין תחילתו וסופו, תחילתו בקשרות, כי אין בידו לשוב בתשובה, כי בשביל לשוב בתשובה הוא צריך לחכות עוד 7 שנים עד שתבוא שביעית אחרת. כך הוא טוען כדי ליישב את הראייה מהשח. הוא אומר, אם דובר בעבריינות אחרת שאפשר לחזור בה בתשובה בצורה יותר פשוטה, על זה התוספתא לא הייתה מדברת. התוספתא מדברת רק על סוחרי שביעית ששם לא בידו לחזור בתשובה, כי האופציה לחזור בתשובה צריכה להיות רק כעבור 7 שנים. נשמע לי מאוד מאוד קשה ולא פשוט בעניין הזה, אבל כאמור יש פה איזה, לפחות איזה בחינה מסוימת, איך הוא אומר שם, נדמה לי, דלא לשווה לרבנו השח כתועה בתוספתא הזאת, שעל פי, באופן פשוט נראה יותר שהשח לא ראה את התוספתא הזאת, זה לא כזה נורא, הוא לא, כנראה לא הכיר אותה, אבל בסדר, רבי צחוק לחונן מנסה ליישב, ללמד זכות עליו, כמו שאמרנו, בכיוון הזה. טוב, יש ראיה נוספת מן הראשונים. הראש בפרק בית דגיטין סבור שם, מביא מדברי רבנו מאיר הלוי, היד רמה, שדברים האלה מובאים גם בקצות כאן, כן? ומדברי הראש פרק ב' דגיטין, משמע דרשע ועשה תשובה דומה לקטן ונעשה גדול. דחתה ואם היו פסולים כשנתמנו להיות שלוחים וחזרו בתשובה קודם שמסרו את הגט לאישה, כתב הרב רבי מאיר עלי בדכשרים ולא באינן תחילתו בחשרות מידי דעה והפתוח ונסתמה. שם לגבי שליחות לגט, הגמרא שם מכשירה אדם שהיה פתוח ונסתמה, אז אומר רבנו מאיר לוי, באותו דבר אפשר להכשיר גם אדם שהיה רשע וחזר בתשובה. ושם לא צריכים תחילתו בקשרות. משמע דווקא שם לא צריכים תחילתו בקשרות. אבל באופן עקרוני, באלמה ברשע ועשה תשובה, נמי שייך בתחילתו בפסול. אלא דבגט, כשר כמו פתוח ונסתמה וכו'. לכל פנים, כאמור, יש לנו גם ראייה מפה, גם בזה, שם בנחל יצחק, בסימן למדלת, הוא דן גם בראייה הזאת, גם הוא, גם אותה הוא דוחה בבריאציה, הוא תולד זה מחלוקת ראשונים. לא ניכנס עכשיו לדבר הזה, מי שירצה יוכל לעיין שם. זה פחות או יותר מבחינת הראיות מן, מן התוספתא, מן הראשונים, שמהם משתמע סתמותם של התוספתא ושל הראשונים, שיש דין תחילתו בחשרות גם בפסולי עבירה. אבל כאמור השח כנראה סבר אחרת, וצריך לנסות להבין את הדברים לאור שיטת השח. והנה, כשאני לוקח את עמדת השח כשלעצמה, ואני רוצה לנסות להבין למה הוא חושב שאין דין תחילתו בחשרות בפסולי עבירה, נדמה לי שאפשר לדבר על בדעת השח, הייתי מדבר על 4 טעמים שונים שיכולים להיות למה לא להצליח תחילתו בקשרות בפסולי עבירה. היסוד הראשון זה היסוד שדרכו בו כאמור רוב האחרונים, העיקרון של בידו לתקן או בידו לשוב בתשובה, כיוון שיש לו אופציה כבר בשעת הראייה של העדות לא להיות במצב של פסול, אז זה מספיק בשביל שנראה אותו כאילו הוא היה כבר כשר באותה שעה, ולכן עדותו נקשרה. זה הכיוון שעולה זה יסוד אחד, שבעזרת השם נפתח אותו ונדון פה בהמשך. יסוד שני שיכול, שאפשר לעלות על הדעת, והוא דבר שכמה ראשונים העלו אותו גם בנוגע נוגע בעדות, שם שיטת הרי מיגש, אולי גם הרייבד, הוא מביא שם דעה כזאת ועוד, שיכול להיות שאם אני יכול לומר שבשעה שהוא היה פסול, לא שהוא היה עד פסול, אלא שבכלל לא היה עד, שאז אין לי בעיה תחילתו וסופו בקשרות. אם נניח שרשע פסול לעדות, לא בתור עד פסול, אלא בתור מי שאינו עד כלל, אם נניח שרשע אין עליו שם עד, אז לכאורה גם כאן אפשר להציע מין רעיון דומה ולהגיד שלכן אין דין תחילתו וסופו בקשרות בפסולי עבירה. זה כיוון שני שאפשר לענות על הדעת. כיוון שלישי שאפשר לעלות על הדעת, הוא אם נניח שרשע פסול לעדות רק בגלל חשש שקר, לפחות אותם רשעים שאנחנו יכולים להניח שהם פסולים רק בגלל חשש שקר, וגם אם נקבל שאולי גם רשע דמלכות, אותה שיטה של אביי נגד רבא, שהוא סובר שלא רק רשע דחמאס פסול, אלא גם כל מי שעבר עבירה, גם הוא נכלל בכלל הפסולי עדות. ואם נאמץ את השיטה שעולה באופן פשוט מהסוגיה בדף כף זין של רואה גם באביי, כך לפחות משתמע קצת מרשי, שרואה בשיטת אביי שכל הפסולים הם בגלל חשש שקר, גם פסולי עבירה רגילים שחוששים כשם שהוא חשוד על זה, הוא חשוד גם על זה, כך יוצא מפשטות שיטת רש"י בסוגיה שם, אז אולי יש מקום להציע שאולי אין דין תחילתו בסופו בחשרות בפסולי עבירה, על פי אותו יסוד שאנחנו מכירים, שחלק מהראשונים אומרים שלמה בנוגע בעדות לא אכפת לי שלא תהיה תחילתו בקשרות, בגלל שלא מדובר שם בפסול הגוף, אלא בפסול בגלל חשש שקר. וממילא כשהוא מסתלק, כבר אין חשש שישקר, ולכן הרי הוא קשר. אותו דבר, אפשר לומר גם בעבירה. למה חשבת שהוא ישקר? בגלל שהוא רשע. מרגע שהוא חזר בתשובה, כבר אין חשש שישקר. זאת הייתה כל סיבת הפסול, לכן אין מה לפסול אותו. כרגע אפשר להכשיר אותו. זה גורם שלישי שאפשר להסביר באמצעותו את דברי השך. והגורם הרביעי הוא גורם מעניין, ואולי אפילו קצת מחודש, אבל אולי יש מקום גם להעלות אותו. יכול להיות שפסולי עבירה לא שאלה להגיד תחילתו בקשרות, תחילתו וסופו בקשרות, כי ברגע שאדם שב בתשובה, אז החטא היה כלא היה, כאילו מעולם לא חטא. ממילא כלפי המציאות הזאת של חזרתו בתשובה, אין כאן בכלל תחילתו בפסול. כי במציאות של תשובה, הרי לא רק זדונות נעשות לו כזכויות, אני לא צריך להגיע לתפיסה הזאת של תשובה מהעבר, שזדונות נעשות לו כזכויות, אלא גם אם נניח שתשובה מיראה, לא משנה כרגע מאיזה תשובה, אגב, זדונות נעשות לו שגגות, זה לא משנה כרגע מבחינתנו. מבחינתנו, אותו, הרי אדם שעובר עבירה בשוגג לא נפסל לעדות. מובן? ברגע שהוא שב בתשובה, אם אני רואה אותו כאילו הוא מוחק את מעשה עבירה, אז יש מקום לומר שאין כאן תחילתו בפסול. אלה ארבעת הכיוונים, כל אחד מהכיוונים האלה אנחנו הולכים לפתח אותו. בסדר? אבל אלה ארבעת הכיוונים האפשריים להבין את עמדת השח, שאולי שנוכל להסביר על פיה למה אין דין תחילתו כשרות בפסולי עבירה. אבל כדי שנבחן את כל האופנים הללו, אני מציע שנפתח את דיוננו ביסוד הדין עצמו. על מה מבוסס הדין הזה של צריך להיות תחילתו וסופו בקשרות? אז כמו שאמרתי קודם, כתוב בגמרא שלומדים את זה מהפסוק, והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו, באינן שיהיה כשר בשעת ראייה ובשעת אגדה. וכאן יש מקום לשאול בעצם שאלת יסוד. הדין הזה שנאמר כאן, שצריך להיות אדם, צריך להיות כשר בשעת ראייה או בשעת אגדה, האם זו גזירת הכתוב גרידא? דיינו, יש איזה גזירת כתוב, כך גזרה חוכמתו התברה, שעץ צריך להיות כשר בשעת ראייה או בשעת אגדה. אם כך, אם זו גזירת כתוב, אז יש מקום להתלבט בסיטואציות מיוחדות. כי אז אני אומר, יש פשוט מין אקסיומה, שעד צריך להיות לו שם עד כשר בשעת ראייה ובשעת אגדה. אם נבין את ההלכה הזאת לא כהלכה אקסיומטית, דבר שהוא בעצם גזירת כתוב, או ראה, או ידע, אם לא יגיד, יש דין של ראייה, יש דין של אגדה, וצריך להיות קשר בראייה, וצריך להיות קשר באגדה, כמו שזה, אלה השעות המוזכרות בפסוק, אז הוא צריך להיות קשר בשעה הזאת ובשעה הזאת, ולכן פסוק. אם לא נקבל את העברה, אלא נרצה לטעון שאולי יש כאן הלכה, ההלכה הזאת של תחילתו וסופו בקשרות, היא הלכה שניתן לומר שיש בה הרבה מן הסברה. וזאת מפני שיכול להיות שאנחנו אמורים לראות על פי גזירת הכתוב הזאת את שתי השעות הללו, שעת ראיית העדות ושעת הגנת העדות, בעצם כשעה אחת. לו יצויר במבט, הייתי אומר האידיאלי, כן? שאדם היה יכול היה לראות את העדות ומיד להגיד אותה, זה ודאי היה הדבר הטוב ביותר. לא צריך, לא צריך אז לסמוך על זיכרון, לא צריך לסמוך על זה שבינתיים מוחו איבד את העובדות ואיבד בעין ואולי גם איבד באלף וכל מיני דברים, תהליכים שיכולים לקרות, זה ברור שזה כך. אז יכול להיות שגם כשהאגדה נעשית מאוחר יותר, הרי האגדה שנעשית מאוחר יותר בעצם קשורה בטבורה לשעת הראייה, ושעת הראייה היא שעת האגדה שלנו. אז הצורך שאדם יהיה כשר בשעת הראייה, כי פוטנציאלית בעיקרון אני רוצה ששעת הראייה תהיה שעת האגדה. נכון שבפועל לא תמיד מזדמן האדם להגיד באותה שעה, כי הוא רואה סיטואציה מסוימת בזמן מסוים, בנתונים מסוימים, ולא תמיד, לא תמיד. בדרך כלל, ב-150% של המקרים, לא מגידים באותה שעה, כן? אבל גם כשלא מגידים באותה שעה, זה לא בגלל שיש איזה שיש ראייה באגדה, וכאילו כל העדות תלויה באגדה. יסוד העדות תלוי בראייה, וגם האגדה בעצם מחוברת לראייה. ואם כך, האדם בשעת האגדה, הוא אומר את מה שהוא ראה בשעת הראייה. ולכן, בעצם האדם בשעת האגדה מתחבר אל שעת הראייה. לכן לא אכפת לי מה שקורה באמצע. זה מה שגמרא בערכין אומר. שלא אכפת לי מה קורה באמצע אם נפסל באמצע. לי חשובה ששעת האגדה מתחברת אל שעת הראייה. ואם שעת האגדה מתחברת אל שעת הראייה, אני צריך שהוא יהיה קשר בשתי השעות הללו. כי הגדת העדות בעצם מתחברת לשעת הראייה וכאילו חוזרת לשעת הראייה ואומרת את העדות מתוך המבט של שעת הראייה. לכן צריך שיהיה קשר בשעת ראייה. לדעתי זו מחלוקת מפורשת בראשונים, לפחות בכיוון אחד. הכיוון האחר יש מקום לדון בו, אבל בכיוון אחד זה ברור. לדעתי עמדת הרשב"ם בסוגיה בבת רשם, קוף כף חית. ועמדת היד רמה שם, ברורה כאופן השני שהסברנו כאן. שיש קשר מהותי בין שעת ראייה לשעת האגדה. כך אומר הרשב"ם, תחילתו בפסלות, כלומר, כל שתחילתו בפסלות, שעת ראיית העדות, והשתה סופו בחשרות פסול, דמעיקרא לא היה ראוי לעדות זו, וקרקתי והוא עד או ראה, דבשעת ראיית המעשה יהיה ראוי לעדות זו. זאת אומרת, הדגש הוא שאני צריך שבשעת ראיית המעשה יהיה ראוי להגדה. כי שעת ראייה היא הפוטנציאל של האגדה. והיד רמה אומר, גם כן, כך, יש לכם פה בדף שלפניכם, זה הכלל, כל שתחילתו וסופו בחשרות כאשר, וכל שתחילתו וסופו בפסלות פסול, כלומר, וכל שתחילתו או סופו בפסלות פסול, אלמה ידיעה בהגדה כהדד איננו, ותרוויו בחשרות בעינה. ידיעה בהגדה כהדד איננו. זאת אומרת, זה לא איזה אקסיומה רק שצריכה להיות כששור עם שעת ידיעה ושעת ההגדה, אלא ידיעה והגדה כעדיין זאת שעה אחת, כי האדם מגיד את ידיעתו, אדם מגיד את ראייתו. זה הכיוון האחד. אבל יש כמה ראשונים שמהם משתמע שזה יותר איזה משהו הליך אקסיומטי. אני עדיין לא אומר אז מה אם זה הליך אקסיומטי? אני רק קובע שיש תפיסה כזאת. זה הנימה שעולה מדברי הרשב"א שם. הרשב"א אומר, הרשב"א לא מצביע על זיקה מהותית בין שעת הידיעה והראייה לשעת ההגדה, אלא על גזירת הכתוב כדורשת כשרות בשתי נקודות זמן. מפורש בערכין אומר הרשב"א, פרק הישג יד בנודר, דתחילתו וסופו בחשרות נפקא לן מדכתיב, והוא אין הוראה אם לא יגיד באינה ראייה בהגדה בקשרות. עכשיו, לפי התפיסה הזו שמדבר על גזרת הכתוב שבאינה ראייה בהגדה בקשרות, ניתן לנסח את זה בצד האקסיומטי של העניין, ניתן לנסח את זה בשתי צורות עקרוניות. ניתן לנסח את זה בצורה שאני צריך שהאדם יהיה, גזרת הכתוב, שאני צריך שהאדם הזה יהיה עד כשר בשעת ראייה ובשעת ההגדה. ואני יכול לנסח את זה בצורה נגטיבית, שאסור שהאדם הזה יהיה פסול בשעת ראייה ובשעת ההגדה. נפקא מינה, במצב שהוא לא כשר ולא פסול. אם אני צריך שהוא יהיה כשר, זה לא טוב. אם אני צריך שהוא לא יהיה פסול, אז זה טוב. מובן? לפי הגישה האחרת שהסברנו, שיש קשר מהותי בין שעת ראייה לשעת ההגדה, ואני צריך שעקרונית שעת ההגדה צריכה להיות בשעת הראייה, אז ברור שאני צריך שיהיה קשר בשעת ראייה. אם הוא לא קשר זה לא עוזר לי, גם אם הוא לא פסול זה לא עוזר לי. ולכן, הנפקמינה בין שתי הדרכים הללו היא שאם אני נוקט את ההלכה הזאת של תחילתו וסופו בחשרות כהלכה עקרונית במהות העדות שקושרת בין הראייה לבין ההגדה, אם אני רואה את זה כך, אז ברור שאני צריך שיהיה ממש כשר בשעת ראייה, שיהיה ראוי להגדה בשעת ראייה. אם אני סובר שזאת גזירת הכתוב שאדם צריך להיות כשר בשתי השעות, פה, כמו שאמרתי, יש מקום לדון עד כמה אני, ההלכה הזאת היא הלכה הפוזיטיבית שצריך שיהיה כשר בשתי השעות האלה, או שאולי מספיק שהוא לא יהיה פסול בשתי השעות האלה. הנפקא מינה כמובן, באדם שהוא פסול לעדות, שהוא לא יכול להיות עד, לא מפני שהוא פסול לעדות, אלא מפני שאינו עד. הוא בעל דבר, למשל. נוגע בעדות, לדעת חלק מהראשונים, הוא בעל דבר, שאינו עד. כאן יש כמה הנחות, כן? שצריכים להיות מודעים עליהן. א', להגיד שנוגע בעדות הוא בעל דבר, בגלל הנגיעה שלו. ובית להגיד שבעל דבר אינו עד. על כל אחת מהם, על כל אחת מההנחות האלה ניתן לפקפק, אבל כיוון שהיום אני לא עוסק בעניין נוגע בעדות, אז אני, ואני גם די שוכנע שעסקתם בזה בשיעורים היומיים לפני כן בתחילת הפרק שעלתה שאלת נוגע בעדות, אז אני מעדיף כרגע לא להיכנס לזה, אבל אני רק מצביע על כך שאלה דברים שצריכים התבוננות. אבל אם אני יוצא מנקודת הנחה אכן שנוגע בעדות הוא בעל דבר ואינו עד, כן? אזי יש מקום עכשיו לבוא ולהגיד למה הגמרא אומרת שאדם שהיה בני עיר, נגנב ספר תורה שלהם, יכולים בני העיר להעיד, אומרת הגמרא. למה בני העיר יכולים להעיד? הרי גם אם הוא הסתלק, עדיין בשעת ראיית הגניבה הוא עדיין היה שייך לבני העיר, והוא היה נוגע בעדות. אז אחד התירוצים שמובאים בראשונים הוא שנוגע בעדות כיוון שהוא בעל דבר ואינו עד, אז לא, הוא לא היה פסול בשעת הראייה. הדין הוא שאסור להיות פסול בשעת ראייה, אבל כאן כיוון שהוא לא היה פסול בשעת ראייה אלא שלא היה עד, אז אין כאן דין תחילתו בפסול. זה לא נקרא דין תחילתו בפסול. אוקיי, אז זה כיוון שאפשר לעלות על הדעת, אבל הכיוון הזה גם בנוגע בעדות הוא נתון בפיקוח. יש הרמב"ן שם בסוגיה בבא בתרא שואל את השאלה הזאת, מביא את התשובה הזאת, שכך יש מי שקשה לו לרבב בבא זל והרבה אינן תחילתו בסופו בחשרות ואפילו בדיני ממונות וכו' וכו', וניחא לו שנה נוגע בעדות מחמת ממון משאר פסולים, דגבי ממון לא מקרה תחילתו בפסלות, דכיוון דמטה להנאה מיני לה ברדות וכלל, והשתה הוא דחיילה לשם עד ואהבה לתחילתו בסופו בחשרות, דהישת עליו עד וכלל דאין אדם מעיד לעצמו. אחרי שהרמב"ן מביא את המשפט הזה, הוא אומר זהו תירוץ רבותיי ויש לי לדקדק עליו. הוא לא אוהב את התירוץ הזה, ואז הוא מציע תירוץ משל עצמו, שפה בדף אצלכם הוא לא הופיע משום מה, אבל תראו את התירוץ האחר של הרמב"ן מופיע כאן לפניכם בהמשך בדברי הרשב"א. הרשב"א מביא תירוץ הרמב"ן, והרמב"ן זל תראה שלא נאמר תחילתו בפסות אלא במי שהיה קרוב ונתרחק, או פסול לגור אחר, או פסול לגוף אחר, אחרי שהרי זה מעיד למי שהיה קרובו בשעת ראייה, אבל הכאן עכשיו מסתלק מזה, אין זה מעיד לקרובו. יש לו תירוץ, לא ניכנס עכשיו לפרטים שלו, אבל הרמב"ן לא מקבל את התירוץ הזה של אותם רבותיו שאמרו שאין כאן עד כשר. מישהו בעל התירוץ הזה, כאמור, הוא הרי מיגש, שהיה מן המתרצים את התירוץ הזה. הרייבד גם הוא הביא את התירוץ הזה, אבל הרייבד הביא גם תירוץ אחר, שכי באינה נאחי הנמלא בפסלות דגופה, או בפסלות דקורבה, אבל לאחר משום חשדה דנוגעים בדותם, וכי תסלק חשדה קשרים בין לעדות בין לדין. זאת אומרת, כיוון שהפסול הוא רק בלעלה חשש משקר, ברגע שהוא מסתלק, אין כאן חשש שקר, לכן הוא קשר. זה פחות או יותר התירוץ של הרייבד. אם כן, יש לנו לפנינו כרגע שלושה תירוצים עיקריים שנתייחס אליהם. תירוץ אחד, זה התירוץ של הרמיגש, ואחד מתירוצי הרייבה, שבנוגע בעדות אני לא צריך תחילתו בקשרות, בגלל שהוא בעל דבר ואינו עד, אז אין כאן שם פסול על אותה שעה, ומה שחשוב לי זה שלא יהיה לי שם פסול על אותה שעה. הרמב"ן לא מקבל את הכיוון הזה, הרמב"ן לא מקבל את הכיוון הזה. התירוץ השני הוא תירוץ הרמב"ן, שמדבר על כך שכשהוא מסתלק מן הממון אז הוא מעיד. הממון הוא לא, לדעת הרמב"ן, הממון הוא לא גורם שמעידים לו. האדם שעומד מאחר הממון הוא זה שמעיד, הוא זה שביחס אליו צריך לבדוק את הכשרות ואת הפסול, כן? אז כל עוד הוא היה קשור עם הממון הזה, אז הוא מעיד לממון של עצמו, אז הוא מעיד לעצמו, אז הוא לא בסדר. אבל ברגע שהוא מסתלק מהממון, הממון כרגע שייך לבני העיר ולא אליו. לבני העיר ומאז מעולם היה קשה. זה פחות או יותר העיקרון שתירוץ הרמב"ן בנוגע לנוגע בעדות. והרייבד בתירוצו האחר מדבר על שכל הפסול בגלל החשש שקר, ברגע שנעלם החשש, אז כמובן חוזרת הקשרות. כל הגישות הללו בעצם מראות לנו כאן את הזיקה לדיון שלנו, והרמב"ן לדעתי מתנגד למהלך הזה של הרמיגש והרייבד של בגלל שאינו עד, כי הוא טוען שלא מספיק שלא להיות פסול בשעת ראייה, אתה צריך להיות כשר בשעת ראייה. והדרישה הזאת יכולה להיות בהן לפי הגישה האקסיומטית, הן לפי הגישה של גזירת הכתוב, שצריך להיות כשר בשעת ראייה ובשעת אגדה, שלהבין גזירת הכתוב כדורשת כשרות, לא רק כאוסרת פסול, אלא דורשת כשרות בשעת ראייה ובשעת אגדה. וקל בחומר אם נבין, כמו השיטה שהבאנו, שיטת היד רמה ושיטת הרשב"ם, שיש קשר מהותי בין שעת ראייה לשעת אגדה, והצורך להיות קשה בשעת ראייה ושעת אגדה זה בגלל שאני מחבר שתי השעות האלה ליחידת זמן אחת, ששעת האגדה מחברת אותך אל שעת הראייה. ובעצם כשאתה מגיד, אתה חוזר אל שעת הראייה ואתה מעיד את שעת הראייה, ולכן אתה צריך להתקשר בשעת הראייה. אז ברור שלא מספיק, אם אתה אז לא עד, זה לא משנה, זה לא עוזר לי, כי אתה לא היית קשר, לא יכולת להגיד את האגדה הזאת בשעת הראייה. ואכן היד רמה שסבור כך, הוא גם אינו מקבל את התירוצים, לא של הרמב"ן האחר ולא של הרייבד. הוא גם אומר בצורה מפורשת, היד רמה אומר שגם בנוגע בעדות צריך שיהיה תהילתו בקשרות, לא עוזר שום דבר, כיוון שאצלו כדי להעיד אני צריך שתיקח את שעת האגדה ותחבר אותה על שעת הראייה. בשעת הראייה אם היית נוגע לא יכולת להגיד, לא משנה מאיזה סיבה שלא יכולת להגיד, אבל לא יכולת להגיד, לכן העדות פסולה. זאת טענתו של יד רמה, והיד רמה כאן מעריך בדבריו, לא, כרגע לא נתעכב על דבריו, אבל הוא מעריך בדבריו כדי לטעון את הטענה הזאת שלו. אם כן, לגבי השאלה הזאת, האם אדם שלא היה עד כשר בשעת הראייה, אבל גם לא היה עד פסול, אלא פשוט לא היה לו שם עד בשעת הראייה, האם אדם כזה נכנס לתוך הקטגוריה של תחילתו בפסול, האם הוא נכנס לבעיה הזאת, או שבמקרה כזה אין בעיה כזאת, זה תלוי כאמור ביסוד הדין הזה כמו שבאנו כרגע, ולכאורה כפי שהבאנו כאן, הדבר הזה נתון למחלוקת הראשונים. גם לפי התפיסה שמקבלת את עמדת הרמיגש או הרייבד שהזכרנו כרגע, שלגבי דין תחילתו וסופו בכשרות, די לי בכך שהעד לא יהיה פסול בשעת הראייה. זאת אומרת, אם לא יהיה לו שם עד בשעת ראייה, אז אני אוכל להכשיר את עדותו גם אם הוא לא היה עד כשר, העיקר שלא ירושם עד פסול באותה שעה. השאלה, כשאני אומר למשל, יש לנו הלכה, קטן פסול להעיד, אישה פסולה להעיד, עבד פסול להעיד, גוי פסול להעיד, כל האנשים האלה, ואולי גם רשע, רשע נשאיר להמשך, כן? נדבר עכשיו על קטן, אישה, עבד, גוי, כל אלה פסולים לעדות. איך היינו מגדירים את הפסול שלהם? הם עדים פסולים או שאינם עדים כלל? זאת שאלה שאחרונים דנים. בעיקר הדיון נסוב סביב הסוגיה בכתובות דף כ"ח בסוף הפרק השני, שם המשנה אומרת, ואלו נאמנים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן. נאמן אדם לומר, זה כתב ידו של אבא, וזה כתב ידו של רבי, וזה כתב ידו של אחי. זכור הייתי בפלונית שיצא בעינו מר, או שהפרוע, שהאיש פלוני יוצא מבית הספר, תבוא לאכול בתרומה, שאוכל כמנו לגורן, וכו' וכו'. כל מיני דברים, אדם נאמן להעיד בקטנותו, בגדלותו, על מה שהוא ראה בקטנותו. הגמרא שם מבארת שהנאמנות הכללית של כל האנשים האלה, היא נאמנות מדי רבנן, רק בדברים שהם באותן הלכות שהן רק די רבנן בלבד. כך יוצא מהסוגיה שם. אבל מדאורייתא קטן לא נאמן להעיד בגדלות על מה שהוא ראה בקטנות. למה הוא לא נאמן להעיר בין התורה? אז כאן הסוגיה לא אומרת בצורה מפורשת, אבל הראשונים שם הציעו כמה וכמה דברים. הריטב"א שם והתוספות ריט במקום, והריטב"א אומר שם, אף על גב דלעדות גדול באינן כדכתיב ועמדו שני אנשים ובעדים הכתוב מדבר ובאינן נמש תהיה תחילתו וסופו בחשרות כדאיתא בפרק מי שמת, בדברים אלו שבמשנתנו הקלו אף על פי שתחילתן היה בפסלות מתמה דמפרש בגמרא. אז אומר הריטב"א, מצד דין תחילתו וסופו בכשרות הייתה לי כאן בעיה בקטן שמעיד בגדלות על מה שהוא ראה בקטנות, כי יש, צריך להיות דין תחילתו וסופו בכשרות. אז אומר מטעמא דגמרא, כיוון שזה גילוי מילתא בעלמא בדינים דרבנן בסיטואציות יהודיות, חכמים הקלו בזה, כך הוא אומר. אבל מצד העקרוני של דין תחילתו וסופו בכשרות, אומר הריטב"א שיש לי כאן בעיה שתחילתו וסופו בכשרות. גם המחנה אפרים סבור כך, כי המחנה אפרים למד מהסוגיה שלנו עיקרון. המחנה אפרים בהלכות עדות סימן דבר כותב, מי שנתחייב שבועת אסת והביא עד אחד הנתבע כדי להפטור עיניו שם משבועה ואיש תכחסדה דקרוב ונתרחקו, שיש בעיה תחילתו בסופו בקשרות, כיוון דשבועת אסת מדבריהם היא לא באינן תחילתו בסופו בכשרות, כאותה שאמרו ואלו נאמנים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן. אם כן, יוצא שגם הריטב"א, גם התוספות ריט וגם המחנה אפרים מבינים שעקרונית בקטן שהגדיל יש בעיית תחילתו וסופו בקשרות. עכשיו, זה יכול לנבוע מכמה סיבות. זה יכול לנבוע מכך שהם רואים קטן כעת פסול. אבל זה יכול לנבוע גם מהסיבה ש... גם אם לא נגדיר קטן כעת פסול, אלא נגיד קטן שאינו עד, אבל גם אז יש לי בעיית תחילתו בפסלות, כי כדי ש... להכשיר, אני צריך שיהיה קשר ממש, לא מספיק שאינו עד, אני צריך שיהיה עד קשר, כמו שהסברנו קודם. על כל פנים, כאמור, כל הקבוצה הזאת סבורה שאין צורך בדין תחילתו וסופו, עקרונית יש כאן בעיית תחילתו וסופו בכשרות, רק שחכמים ויתרו על זה בנסיבות שונות. הגמרא בשם בדף כ"ח עמוד ב', כשהיא מביאה את הדין הזה וכולם שהיו עבד ונשתחרר או גוי ונתגייר, אומרת הגמרא שהם לא נאמנים. מסבירה הגמרא למה? כי לא דייקה, הם לא מדייקים. בקטן לא חושבים שאינו מדייק, אבל בגוי, בעבד, חושבים שהוא לא דייק. לכאורה, למה אתה פוסל אותם מפני שלא דייקה? אתה פוסל אותם בגלל שתחילתו בפסול. אומר התומים, מכאן ראיה שעבד וגוי שפסולים לעדות, הם לא עדים פסולים, אלא אינם עדים כלל. וכיוון שאינם עדים כלל, אז לא שכן דין תחילתו בפסול. כך סבורים, כך סבור התומים, והדברים הובאו כאן, איפה זה? יש לכם, כן, בנתיבות. לא, זה לא הנתיבות הזה. אני אקרא לכם את הנתיבות, זה לא מה שיש לכם בדף. ועוד כתב התומים, כך כותב הנתיבות, דאישה כיוון דאינה ראויה להעיד לא מחשב קרוב או פסול ולא נתבטלה, לא נתבטלה עדות בשבילה, אבל פסול דרבנן מבטל העדות, ומדבריו יש ללמוד, כך אומר הנתיבות, מדברי התומים יש ללמוד, דו הדין גוי וקטן אינן מבטלים עדות הקשרים. הוא טוען גם כאן העיקרון הזה שאין דין צורך, אין דין נמצא אחד מהן קרוב ופסול, ואין דין תחילתו וסופו בקשרות, כשמדובר בעבד או קטן וכל אלה, כיוון שאינם עדים כלל, אז לא שייך דין תחילתו וסופו בקשרות בדבר הזה. הרמב"ן שם במלחמות בכתובות מפתח גישה מאוד מאוד מעניינת ומחודשת בנוגע לאותה סוגיה של כתובות דף כ"ח. אני אקרא קודם את לשונו ואחר כך נדון בדבריו. ולפי דעתי, כותב הרמב"ן, בשראה ביום וחותם בלילה אין נעשה עד שלא אמרו ראו בלילה, אלא בשאר העדויות שהם צריכים ראייה. וכיוון שנמסר לו בלילה, עד הוא ואינו נעשה דיין. אבל זו העדות שמתקיים בידיעה בלא ראייה, ואפילו מתוך שטרות אחרות מקיימים, וכן בהכרה בלא ראייה. אף על פי שראה הוא חותם בלילה, לא נעשה עד שלא על אותה ראייה עדות זו מתקיימת, אלא מפני שהוא יודע שאין שטר הזה מזויף. והראיה בזה שהאמינו בגודלן מה שראו בקוטנן, ואף על פי שאותה שעה פסולין להעיד עבור. וכן הכשיר רבי יוחנן בן ברוקה עבד ונשתחרר, וכן ראו חותם כשהם קרובים ונתרחקו, מקיימין על פיהם כמו שהודה בעל המאור. ושמע מינה שהעדות הזו בשעה שהוא מעיד עליה בבית דין הוא שנעשה בה עד, אבל שעת ראייה אינה עושה אותו עד. מה שאומר כאן הרמב"ן, הרמב"ן כאן מחלק בין שני סוגי עדויות, והחלוקה הזאת היא חלוקה יסודית. אומר הרמב"ן, אדם רואה הלוואה, אז העדות היא ראיית מעשה הלוואה. אדם רואה רצח, אדם רואה חילול שבת, העדות היא הדבר עצמו. העדות קשורה לראייה, לכן בעדות כזאת אני אומר אדם צריך להתקשר בשעת ראייה או בשעת אגדה. כשאדם בא לקיים חתימות שבשתה, זה כתב ידו של אבא, זה כתב ידו של פלוני, האם הראייה הזה שאם אני מכיר את החתימה ואני יודע זו חתימתו של פלוני, האם העובדה שראיתי אותו פעם אחת חותם ולכן אני מזהה את החתימה, האם הראייה היא חלק אינטגרלי של העדות? אומר הרמב"ן, לא. עכשיו, עיקר העדות זה העובדה שאתה יודע שזאת חתימתו של פלוני. לא משנה איך אתה יודע את זה. זאת ידיעה שיש לך, והידיעה הזאת קיימת אצלך כל הזמן. היא לא קשורה דווקא לאותה ראייה. עד כאן מגיע תחום שבת. זה, כשאתה יודע איפה נכנס תחום שבת, כששואלים אותך, תגיד, אפשר ללכת מפה לאלעזר ברגל בשבת עולם, אתה אומר, כן, אפשר ללכת כי תחום שבת מגיע לשם. אז זה בגלל שאתה ראית אי פעם את המדידה, דווקא בגלל שראית את המדידה וראית שזה מגיע לשם תחום שבת? או שזה קשור עם, בידיעה עקרונית. כשאתה אומר על מישהו שאתה יודע אותו שהוא כהן ואוכל בתרומה, זה בגלל שראית, יש כאן איזה ראייה מסוימת שהיא מייסה שיוצר את העדות? או אולי אפילו אם הייתה ראייה, הראייה היא רק איזה טכני, איך תמצא כדי שתתבסס אצלך הידיעה, אבל כשאתה בא להעיד אתה מעיד על הידיעה ואתה לא מעיד על הראייה. אומר הרמב"ן, בכל המצבים האלה שבהם אתה מעיד על שהידיעה היא הגורם המרכזי והראייה היא רק איזה חתימצא משהו כזה, שם לא אכפת לי שהוא יקשר בשעת ראייה. זה לא קשור להלכה שתחילתו וסופו בחשוב. כך אומר הרמב"ן. לכן אומר הרמב"ן, בסוגיה בדף כ"ח בכתובות אין מקום לדבר תחילתו וסופו בכשרות. שם כל השאלה מי נאמן, מי לא נאמן, השאלה אם דייק או לא דייק, האם חוששים שידייק או לא חוששים שלא ידייק. כך אומר הרמב"ן. הרמב"ן לא מוכן לקבל את מה שאומר הנתיבות בשם התומים. וזה מובן למה. כי אצל הרמב"ן לא אכפת לו שאותם אנשים לא נחשבים עדים. אז מה אם לא נחשבים עדים? אז מה אם גוי לא יחשב עד? עדיין אני צריך שיהיה קשר בשעת ראייה. לא מספיק שהוא לא פסול. לכן הרמב"ן, כדי להסביר את הסוגיה שם, הוא חייב להתנער לגמרי מדין תחילתו וסופו בכשרות. הוא אומר שהסוגיה שם עוסקת בעדויות שבהגדרה הן עדויות ידיעה ולא עדויות ראייה. ראיתי כמה אחרונים שאומרים, הרי בדיני ממונות כשרה עדות ידיעה גם בלי עדות ראייה, אז אם כך כל עדות ממונות זה עדות ידיעה ולא נצריך דין תחילתו וסופו בקשרות לפי התפיסה הזאת של הרמב״ן. שיש פה טעות בהבנת הרמב״ן. הרמב״ן לא אומר, יש לפעמים עדות ידיעה שהיא, שמה זה עדות ידיעה? שבדיני ממונות אנחנו גם, אם לא ראית עד הסוף, יש אומדנה ברורה, אומדנה דמוכה, זה גם כן נחשב. אבל גם שם, שוב, היסוד הוא, יש אירוע שאותו אתה מסתכל, או אותו אתה יודע, עם אומדנות כאלה ואחרות, ועליו אתה בא להעיד. כי יש אירוע, יש מעשה שעליו אתה מעיד. מה שרמב"ן אומר, שיש, אלה ודאי צריכים דין תחילתו וסופו בקשרות. הסוגיה בכתובות כ"ח מדברת לא על עדויות שיש בהם איזה מעשה שעליו צריכים להעיד. כאן בסוגיה בכתובות כ"ח מדובר על עדויות כאלה שאין שם מעשה. השאלה אם אתה מכיר את חתימות העדים או לא מכיר את חתימות העדים. אם אתה מכיר את חתימות העדים לא אכפת לך אתה מכיר, זה לא משנה לי. לא אירוע ההכרה הוא כשאתה מעיד, אלא הידיעה של ההכרה זה שאתה מעיד. אם אתה יודע שאחד מגיע תחום שבת, זה מה שמעניין אותי. לא אכפת לי איך אתה יודע את זה, זה אף פעם לא מעניין אותי. האם אתה כהן או לא כהן, האם זה, האם אוכל בתרומה או לא אוכל בתרומה. אלה עובדות שאני צריך לדעת אותן לא בגלל אירוע מסוים. אם אני צריך להעיד עליך בגלל האירוע, אז האירוע הוא הגורם הדומיננטי. ואם האירוע, אני צריך להעיד על האירוע, אני צריך להתקשר בשעת האירוע. אבל אם האירוע הוא רק איך תמצא, מה שחשוב לי כרגע, האם אתה יודע את העדות או לא יודע, זה מה שחשוב. זאת תפיסת הרמב"ן. עכשיו, לפי תפיסת הרמב"ן, שלדעתי תואמת מאוד את שיטת הרשב"ם והיד רמה, בסוגיה בבטרה קכ"ח, שהצורך בתחילתו בסופו בחשרות זה בגלל שאני רואה את שעת ראייה ושעת האגדה כקשורות זו בזו, את שעת האגדה כקשורה עם שעת הראייה. כמובן הדבר הזה הוא רק בעדות, באגדה, שהראייה היא חלק אינטגרלי שלה. אז לכן אני צריך את הקשר הזה. אומר הרמב"ן, בעדות שלא מתבססת במהותה על הראייה, שהעדות לא בא לספר את הראייה, אלא בא לספר את מה שאתה יודע כתוצאה מאוסף נתונים שהצטברו אצלך, שם לא אכפת שיהיה לא יקשר בשעת ראייה. כמובן לפי התפיסה האקסיומטית, לפי התפיסה של גזירת הכתוב, שאני צריך שיקשר בשעת ראייה או בשעת אגדה, יש מקום, גם אז זה לא מוכרח, להגיד שעדיין אני צריך שיהיה קשר בשעת ראייה, בגלל שאם הוא לא יקשר באותה שעה שהוא ראה את החתימות, אז הוא לא יכול להיות שלא יוכל להעיד. טוב, כאמור לאור הסוגיה הזו, ראינו כאן בסוגיה הזאת עוד פעם מבחן של ההבנה, של הדין היסודי של תחילתו וסופו בכשרות, והרמב"ן לימד אותם כאן עיקרון ויסוד מאוד מובן על פי תפיסה אחת בהלכה הזו של תחילתו וסופו בכשרות. אבל כאמור האחרונים עוסקים בהרחבה בשאלה אם עבד, קטן, אישה, גוי, כל אלה הם עדים פסולים או שאינם עדים כלל. אני מבקש לא להאריך בדיון בדבר הזה, כאמור יש, תסתכלו במחנה אפרים, בתומים, בנתיבות, הרי יש אריכות דברים בעניין הזה אצלם. אני מבקש בעיקר לחזור אל סוגייתנו ולעסוק ברשם, במבט על הרשם דרך המשקפיים האלה. האם רשע הוא עד פסול או שאינו עד? אז באופן פשוט, לכאורה נאמר בתורה, אל תשא את ידך עם רשע להיות עד חמס. אז מבחינה זאת, פשוטו של מקרא, פשט הכתוב מדבר על עד חמס. הוא עד, רק הוא עד של חמס. עד פסול. כך לכאורה. אבל כידוע, דרשת חז"ל היא, אל תשא את רשע עד. ולפי יש גם נוסח נדמה לי בספרי, אל תשא את חמאס עד. אז אולי גם את חמאס התורה אומרת אל תשא את אותו עד, אולי הוא לא, זה לא פוסל אותו כעד פסול, אלא אל תשא את אותו עד בכלל שלא יחול עליו שם עד בכלל. מצאתי שהחתם סופר בסימן למדבר, בחושן משפט סימן למדבר, אכן רוצה לבנות אחד ההסברים שלו בשח, למה לא צריך דין תחילתו וסופו בכשרות בפסולי עבירה, על העיקרון הזה. אומר החתם, זה דברים מובאים בפתחי תשובה בסימן למדלת, אבל פתחי תשובה של המדלת פה, שצילמו בדף, זה לא הפתחי תשובה הרלוונטי. אז כביאו פה סיב קטן ה', ואנחנו דיברנו על סיב קטן מ' ה'. אז אני אקרא לכם את דברי, אני מבין שלא ראו בכלל את פתחי התשובה הזה של המדלת מ' ה', רק, פורסם בדף, בסדר, טוב, לפחות. אז שם הוא כותב, בשם החתם סופר, הוא כותב כך, ועוד יש לומר חילוק אחר, בפסול מחמת חמאס כתיב, אל תש את ידך אם רשע להיות את חמאס, הרי הכתוב קראו את, אלא שנקרא את חמאס, אם כן הבל את תחילתו בפסלות, מה שאין כן בפסול בשאר עבירות נפקלן מעל תש את רשע עד, אם כן הכתוב אומר שלא יעשה אותו עד כלל, ואם כן, כשיחזור בתשובה, הוא דנסה עד. ואבא לתחילתו בקשור. החתם סופר, תפיסתו, הוא אומר שכל מה שהשח אמר, שאין דין תחילתו וסופו בקשרות בפסולי עבירה, זה רק עבירות רגילות, לא עבירות של חמאס. בעבירות של חמאס, הוא סובר שגם השח מודה שצריך להיות תחילתו בקשור. מה ההבדל ביניהם? אומר החתם סופר, לפי הדרך הזאת, לחתם סופר יש כמה דרכים, אבל בדרך הזאת אומר החתם סופר, ההבדל הוא שרשע דחמאס הוא עד פסול. רשע סתם, הוא לא עד בכלל. שם כתוב, אל תשת רשע עד. ורשע דחמאס כתוב, להיות עד חמאס. אז הוא עד, אבל עד פסול. טוב, יש מקום לפקפק ולדון בראייה הזאת של החתם סופר. כפי שאמרתי לכם, יש גם נוסח שאומר אלטש את חמאס עד, כמו אלטש את רשע עד, כתוב גם אלטש את חמאס עד, לכאורה, לכן יש מקום לדון בדבר הזה, אבל זאת עמדת החתם סופר, שמחלק בין רשע דחמאס לרשע רגיל, בשאלה אם מדובר באדם שבכלל לא היה עד, או שהוא עד פסול. כמובן, כל הדבר הזה הוא רק לפי הבנה מסוימת, אחד בדין תחילתו וסופו בקשרות. לפי הבנה שהדרישה הזאת היא מה שחשוב לי, רק שהוא יהיה פסול בשעת ראייה. אבל לפי התפיסות שאני צריך שהוא יהיה קשר בשעת ראייה, וקל וחומר לפי התפיסה העניינית, שהקשר בין שעת ראייה לשעת אגדה הוא קשר מהותי, ממהותה של עדות, אז ודאי זה לא עוזר לי הפתרון הזה של החתם סופר. אבל תשאו לי להרער ערעור יסודי יותר על כל דברי החתם סופר בעניין הזה, ולא רק על דברי החתם סופר, לערער. אני קטונתי, אז אני אגיד את זה בשפה קצת יותר מודנת. תרשו לי להעלות ספקות באשר לטיעון הזה של להשתמש בגורם הזה של רשע אינו עד, ושל קטן וגוי ועבד ואישה שאינם עדים, ולהשתמש בזה להלכה הזו של דין תחילתו וסופו בקשרות. הרי כל זה בא להם, לאותם אחרונים, מדבר אחד שכתוב בראשונים. לגבי נוגע בעדות, נאמר בפירוש בראשונים, כיוון שהוא בעל דבר, בעל דבר אינו עד וכו'. אני חושב שיש להבדיל הבדלה ברורה בין בעל דבר שאינו עד, לבין עבד קטן, אישה, גוי, רשע. גם אם נניח שאינם עדים. יש מקום לדון בכלל בשאלה הזאת, האם עדים פסולים או אינם עדים. אבל גם אם נניח שכל אלה אינם עדים, יש להבדיל אותם הבדלה ברורה מבעל דבר שאינו עד. ולמה? הרי עיקר הנקודה הזאת שבעל דבר אינו עד, יצא להם לאותם ראשונים, הרייבד הוא אבי השיטה, מהסוגיה במכות. סוגיה במכות שם יוצרת חלוקה ברורה בין סביב הפסוק, על פי שניים עדים יקום דבר, במקיימי דבר הכתוב מדבר ולא בעושה הדבר. דהיינו, יש בכל אירוע, יש עושה הדבר, האנשים המעורבים בדבר עצמו, ויש מקיימי הדבר, העדים. יש בעלי הדין ויש העדים. ומה שהסוגיה שם מבקשת לחלק בין בעלי הדין לבין העדים. העדים זה אנשים שהם אובייקטיביים שרואים את האירוע. בעלי הדין הם אלה שחלק מן האירוע. ועל זה נאמר שמישהו חלק מן האירוע הוא לא, אינו עד לעניין זה. ולגבי ההלכה הזאת אני יכול להגיד בבירור, בבירור שיכול להיות שלגבי ההלכה הזאת אם אדם היה חלק מהאירוע באותה שעה, אבל אחר כך רק נעשה, התנתק מהאירוע, עכשיו הוא יכול להיות, יש לו מבט אובייקטיבי, וכשנהיה לו המבט האובייקטיבי הוא הופך להיות, הוא יכול, הוא קשר, אז אין לי דין תחילתו בפסול. זה אני יכול להבין את זה. בכל האחרים, קטן, עבד, גוי, אישה ורשע, כן? אותה חמישייה, שאנחנו מזכירים אותם, לא משנה כרגע, באחרונים, כמו שאמרתי לכם קודם, יש דיונים פנימיים, אולי אישה כן וקטן לא, אולי קטן כן ואישה לא, יש כל מיני וריאציות שאני לא אכנס עליהן. אבל ככלל כרגע, כל הקבוצה הזאת, הן קבוצה שבמהותה הם מקיימי הדבר, הם לא, במהותם הם לא עושי הדבר. אם אישה ראתה את האירוע או איש ראה את האירוע, אין הבדל ביניהם מבחינה מהותית. אלא זה שהתורה אמרה, שאתה יכול להעיד לתורה אמרה, זה האיש יעיד, האישה לא תעיד. התורה אמרה, ישראל יעיד, גוי לא יעיד. התורה אמרה, בן חורין יעיד, עבד לא יעיד. צדיק יעיד, רשע לא יעיד. אבל במהותם, הם עדים. גם כשהתורה פסלה אותם, עכשיו זה פילוסופיה מעניינת, אם התורה פסלה אותם, אמרה, אתם לא עדים, או שאתם עדים פסולים. לדעתי זה לא אמור להשפיע על הדיון שלנו. ההשפעה הזאת על הדיון שלנו נוגעת רק בנוגע לבעל דבר, בגלל שבהגדרה הוא שונה, הוא לא מאלה בכלל ששייכים למערכת של מקיימי הדבר. ובהיותו מופקר ממקיימי הדבר, אז לכן הוא לא שייך למערכת הזאת. לכן אין ללמוד ממה שאמרו הראשונים, בנוגע, בקשר לנוגע בעדות שהוא מעושה הדבר בגלל שהוא בעל דבר, לכל הפסולים האחרים, גם אם תצליח להגיע למסקנה שהם אינם עדים ולא רק שהם עדים פסולים. זה לא יעזור לנו לדבר הזה. יכול להיות שזה יעזור לדין שנמצא עם אחד מהם קרוב ופסול. כי להלכה הזאת נמצא אחד מהם קרוב ופסול לדותם בטלה, זה צריך להיות קאט של עדים. ואם התורה אמרה שאישה היא לא חלק מהקאט, ועבד הוא לא חלק מהקט, ממילא לא, אין לך דין שנמצא אחד מהם קרוב פסול. אבל לגבי ההלכה שתחילתו וסופו בכשרות, לגבי ההלכה הזאת יכול להיות שהמבט הוא אחר. שם לגבי ההלכה הזאת השאלה היסודית היא, האם אני מדבר על עושה הדבר או על מקיימי הדבר. ובנקודה הזאת אין הבדל בין איש לבין אישה, שניהם נקראים מקיימי הדבר. כך נראה לעניות דעתי, ולכן אני מתקשה מאוד לקבל את עמדת האחרונים הללו, ודאי את עמדת החתם סופר, בנוגע לפסול עבירה שיכול להיות שאין עליו שם של פסול. טוב, עכשיו נעבור לדון בגורם שני. אמרתי לכם שכדי להבין את השח, ניתן לדבר על ארבעה גורמים. שבגללם יכול להיות שאין דין תחילתו וסופו בכשרות בפסולי עבירה. גורם אחד עכשיו עסקנו בו, והוא הגורם שהאם רשע נקרא עד או לא נקרא עד. שיכול להיות שאם לא נקרא עד, אין לי בעיה שתחילתו וסופו בכשרות. אז עסקנו בזה, אמרנו מה שיש לנו לומר בעניין הזה, ונעבור עכשיו לגורם האחר. הגורם האחר הוא הדין של בידו להכשיר את עצמו. אם דובר בנוגע בעדות, הוא יכול להסתלק, ואז במילא הוא יהיה כשר. או אם דובר בגוי, אז הוא יכול להתגייר. אם דובר בעבריין, הוא יכול לחזור בתשובה, וכו'. מקור הדין הזה של אדם שבידו להכשיר את עצמו, מקור הדין הזה היה במורדכי, בבטרה, סימן תפקוף למתת. שם הוא אומר, כיוון שמתחילה היה יכול לסלק עצמו, קרינן בתחילתו וסופו בחשוד. אסמה אמנם בסימן המת ג' מביא את דברי המורדכי הללו, אבל השח גם בסימן למד ג', גם בסימן למד ה', יוצא נגד העמדה הזאת. השח עצמו. דלא תלמידה במה שיכול להכשיר עצמו. יש לכם אותו בדף, כן? סימן למד ה', זה מה שהבאנו בתחלה. וכן המדקדק היטב בפוסקים בסוף סימן למד ג', יראה דלא תלמידה במה שידו להכשיר. אבל בואו נבחן את הדבר עצמו, את עצם הטענה של המורדכי. לאלה שמוכנים לקבל את הטענה הזאת. אפשר לומר שהעובדה שבידו להכשיר את עצמו מחשיבה אותו ככשר באותה שעה. העובדה שאני יכולתי להיות כשר בשעה הזאת, אילו הייתי נוקט באמצעים מסוים, אז זה כאילו גם בלי לנקוט, כיוון שבידי להיות כשר, אני כאילו כבר עכשיו כשר. זה יכול להיות הסבר אחד לרעיון הזה. הסבר שני שיכול להיות, שהעובדה שבידו להכשיר עצמו, היא לא הסיבה, אלא זהו סימן, שלא מדובר כאן באדם שפסול פסול הגוף. ורק לגבי פסולי גוף, אומרים דין תחילתו וסופו בקשרות, ואדם שיש בידו לסלק את הפסול הזה, אז הוא לא נחשב פסול גוף. עכשיו, אם מדובר בנוגע בעדות, ששם כאמור מקור הדין הזה, שם הוא נאמר במקורו על ידי המורדכי, שם יש מקום באמת לומר את, את שתי הנקודות האלה. דהיינו שאפשר לומר שכיוון שבידו לסלק את עצמו, אם כן, מראש, כיוון שבידו לסלק את עצמו, בידו לא להיות בעל הממון הזה, אז מראש כביכול הממון הזה יכול היה להיות כבר באותה שעה לו ממון שלו. ואז הוא יכול להעיד אליו. ממילא אני יכול להיות אותו ככשר כבר באותה שעה. וכמובן שאני יכול לדבר על זה שכיוון שהוא יכול להסתלק מהממון, זה סימן שלא מדובר בפסול מהותי, לא מדובר בפסול הגוף. וגם בנקודות האלה כידוע יש מחלוקות, והיד רמה פוסל, וכך פוסק גם השח, הוא אומר שלכתחילה יש לפסול גם בנוגע בעדות, צריך שיהיה תחילתו בקשרות. אבל ברשע, לכאורה, ברור שמדבר פסול הגוף. כשאדם שהוא רשע פסול הגוף, זה שיכול לחזור בתשובה, אז הוא יכול לשנות את פסול הגוף, כן? אז כשאדם חוזר בתשובה, זה לא אומר, זה לא סימן שהוא לא היה פסול הגוף. כשהוא היה רשע, הוא היה רשע. כרגע, חזר בתשובה. בידו להשתנות ולהפסיק להיות רשע. אבל כל זמן שהוא לא עשה תשובה, אז הוא רשע. ברשע בגבר. אבל גם אם בידו לחזור בתשובה, אבל זה שינוי שצריך לעשות בעצמו. והשינוי הזה יפעל רק מכאן ולהבא, הוא לא יפעל למפרע. למה שהוא יפעל למפרע? כשאדם בידו לסלק נגיעתו, אני יכול לומר שכיוון שבידו לסלק נגיעתו, אז אני יכול לראות כלפי המציאות הזאת של סילוק הנגיעה כמשהו שמכשיר את הדבר למפרע. כי על הסיטואציה החדשה הזאת, שהממון הזה הוא כבר לא שלו, על הסיטואציה הזאת למפרע הוא היה קשה. אבל כשאדם בידו להכשיר את עצמו, זה לא אומר שלמפרע הוא היה קשה, כי באותה שעה ודאי פסול, כי באותה שעה הוא היה רשע. רק בנגיעה, הפסול קשור בנגיעה. אז אם אתם, יש לך יכולת לסלק את הנגיעה, אז אתה יכול להגיד ש... אתה יכול להפעיל את הידיעה הזאת גם מן ההווה, יכול להשליך אותה לעבר. כמה אחרונים הביאו לנקודה הזאת ראיה מהר"ן בפסחים דף ט. שם מדובר על אדם ש... הפקיד או הזכיר איזשהו חמץ לגוי, והשאלה אם הוא עובר בעל ירעה או בעל ימצא. ושם אומר הר"ן, שואל הר"ן, אם יש בידו להוציא את זה מהגוי, אז הוא עובר על בעל ירעה. שם גם כן אני מבין.
כי שם מבחן הבא לראה ובא למצא, האם זה חמץ שנמצא ברשותי או לא. שם אני יכול לדבר על זה שאם פוטנציאלית אני יכול להביא את החמץ לרשותי, יש לי שליטה על זה שהחמץ הזה שכרגע נמצא פיזית אצל הגוי. אבל אם יש לי שיטה להעביר אותו לרשותי, אז יכול להיות שבזה מספיק כדי להגדיר אותו ברשותי, ואז אני אומר, אני לא אראה לך, שלך יהיה אתה רואה ואתה רואה של אחרים. כי שם אני אומר, חמץ שנמצא ברשותו של אדם, עובר על בל נראה ובל נמצא. שוב, שם הנקודה הזאת שבידו היא נקודת מפתח שיכולה להסביר את הדבר הזה. אבל זה לא יכול להסביר. זה שבידו של האדם להיות צדיק, כן? זה לא אומר שכשהוא רשע, הוא, בגלל שבידו לצדיק, הוא צדיק.
לכן לעניות דעתי אין להביא ראיה משם, ואני טוען שגם במקור הדין, שהדבר הזה נאמר שבידו לסלק עצמו, זה נאמר רק בנוגע לנוגע בעדות, ושם בנוגע בעדות הדבר הזה מסתבר. אבל קשה מאוד להרחיב את זה לתחומים אחרים. אז כאמור, עצם ההשוואה לשם היא בעייתית, אבל אם נקבל את ההשוואה הזאת, כמו שאומר החתם סופר, עדיין, גם לפי, כשאני אומר בידו להכשיר את עצמו, פה יש ויכוח מעניין בין האחרונים, בין החתם סופר לבין הנודע ביהודה. יש ביניהם ויכוח מעניין האם לומר את בידו להכשיר את עצמו רק ברשע רגיל ולא ברשע דחמאס, או אפילו ברשע לחמאס. סיבת ההבדל, תראה מיד על פי דברי החתם סופר, ונראה מהי תגובת הנודע ביהודה, לא בתשובותיו, הנודע ביהודה זה בהגאותיו בשולחן ערוך, בספרו דגול מרבבה. אומר החתם סופר, ואני מצטט, שלא אמרו אלא בפסול עבירה שאינו חמאס וחימוד ממון, אבל בפסול לא אמרו. סיבה אחת שחתם סופר מחלק בין פסול רשע רגיל לרשע דחמאס, כבר הבאנו קודם, שזה השאלה האם יש עד פסול או שאין לו שם עד בכלל. זוכרים, זה יסוד אחד שאמר חתם סופר. יסוד אחר שאומר חתם סופר, דהכה בידו כל שעה לשוב בתשובה. ואפילו בירור תשובה סגה. מה שאין כן בפסול חמאס, צריך שיחזיר הגזרה. והבה למחוסר מעשה, לא אומרים לנו אילו בידו. אז העיקרון, אומר החתם סופר, תלוי. כשאני אומר בידו לשוב בתשובה, תלוי במה מדובר. אם בידו לשוב בתשובה, דהיינו שגם מספיק להרהר תשובה, ואז זה מספיק. אז היא נכנה, זה ברשע רגיל. אבל ברשע דחמאס, לא מספיק שהוא יהרהר תשובה. הוא צריך להשיב את הממון. בחלק מן הרשימה שמוזכרת שם באותה סוגיה, לא מספיק אפילו להשיב את הממון. צריך שיבוא לו סיטואציה כזאת וכו', משחק קוביה, תשבור את הפספיס, ועוד כל מיני דרישות שהסוגיה דורשת. אז שם יש דרישות אולטרה, אקסטרה, צריך לעשות. זה לא נקרא בידו. זה מחוסר מעשה. מחוסר מעשה לאו כבידו דם. לכן אומר, אתה מסופר שתחלק בין רשע דחמאס לרשע רגיל. ברשע דחמאס צריך תחילתו בקשרות, ברשע רגיל לא צריך תחילתו בקשרות, כי בידו להכשיר את עצמו, בידו לשוב בתשובה. הנודע ביהודה בדגול מרבבה חולק על זה. הנודע ביהודה כותב שם כך. גם בספר דגול מרבבה אני קורא מתוך הפתחי תשובה. בסימן למדה משמעות דבריו גם כן לקיים דינו של השח בכאן. הוא גדולה מזו. דאפילו ברשע דחמאס שהוא זה למד גם כן בזה. ונראה לעניות דעתי לחלק דפסול עבירה לא בעינן תחילתו בקשרות. כיוון שבידו לשוב בתשובה ואינו מחוסר מייסה, שרי מירר בתשובה הוא צדיק. מה שאין כן גוי, אף שבידו להתגייר, מכל מקום מחוסר מייסה, שצריך תבילה ומילה, ואף וגזן שצריך להוציא הגזלה מידו, אם כן מחוסר מייסה, והיה מקום לחלק בין רשע לרשע, ונימד, אם היה פסולו מחמד במון, שמחוסר מייסה בעינן תחילתו וסבוב הקשרות, אומר רב דגון מרבה, אבל נראה לנו ידעתי, דגם גזלן, תכף כשירר בליבו לעשות תשובה ולהחזיר, תכף הוא צדיק אמור. אלא חמת שהבית דין אין מאמינים לו עד שיחזיר, לכן אין מכשירים אותו עד שיחזיר. אבל כיוון זה מצד הדין כשר הוא, לא בעינן תחילתו בסופו בכשרות.
אומר הדגון מרובה, לא, גם ברשע שהוא גזלן, גם ברשע דחמאס, עיקר החזרה בתשובה זה באותו עירור, באותה החלטה פנימית, לא לחטוא יותר. מה שאנחנו דורשים ממנו שישבור פספיסים? מה שאנחנו דורשים ממנו שתגיע שמיטה הבאה וידאג לא לסחור פירות שביעית, או ישיב יגיד כך וכך הסתכרתי ויפזר אותם לעניים וכיוצא בזה בכל מיני עבירות אחרות, כל הדרישות הללו, אומר הנודע ביהודה, זה נועד רק בשביל לשכנע את בית הדין שאני רציני בכוונותה. אבל מבחינה מהותית הערעור תשובה זה מספיק. מחמת שהבית דין אין מאמינים לו עד שיחזיר, לכן הם מכשירים אותו עד שיחזיר. נראה לי שיסוד המחלוקת בין החתם סופר לבין הדגול מרובה קשור לשאלה של אותם יסודות, שאותם פרטים שדיברנו עליהם, שצריכים לעשות אותם כדי לחזור בתשובה מרשע דחמאס. אותה השבת ממון שנדרשת ברשע דחמאס. או אולי אפילו הדרישות הייחודיות לתשובה ולחזרה בקשרות באותם רשעים של סוחרי שביעית, משחקי בקובייה ומלווי בריבית וכו', כל אלה שהוזכרו בסוגיה עם דרך התשובה הייחודית שלו. האם כל הדרישות האלה נועדו רק כדי לשכנע את בית הדין, לשכנע את הסביבה שאכן מדובר בתשובה אמיתית? האם זה סוג של יעיד עליו יודע תעלומות? שלפחות אצלנו בשיעור היומי נתינו לא לומר כך, כי יעיד עליו יודע תעלומות כחלק, כמרכיב בסיסי בתשובה, זה יעיד עליו יודע תעלומות, לא יעידו עליו בני אדם. נראה שאפשר, לדעת החתם סופר, לכאורה, שרואה את זה כדרישה מהותית, שכדי להחזיר אדם לכשרות, מדובר אדם שנפסל בגלל רשע דחמאס לעדות, אז הוא יצא מכלל קט העדים. כדי לחזור לשם הוא צריך לעשות פעולות שמשיבות אותו בפועל אל החברה, אל חברת העדים, אל קבוצת העדויות, המעידים. לכן זה לא תנאי רק כדי להוכיח, זה תנאי מהותי בחזרה בתשובה, חסר משהו בחזרה בתשובה. לפי הנודע ביהודה יוצא חידוש גדול, שלא משתמע כך מהרמב״ם בכלל ומה... זה, כי לפי הנודע ביהודה, מה יהיה הדין באדם שאמר לפנינו שהוא חוזר בתשובה, ואחר כך היה עד בקידושין, רשע דחמאס, אבל טרם שבר פספסיו, וטרם החזיר ריביתו, וטרם עשה כל מיני דברים אחרים. לפי הנודע ביהודה צריך להיות פה ספק עדות, יכול להיות ספק קידושין, כי אולי העד הוא כשר. בפשטות, מאימתי חזרתם של אלו, בפשטות בסוגיה, בדברי הרמב״ם בלכות עדות, עד שהם לא עושים את הפעולות האלה שכתובות, הם עדיין בגדר עדים פסולים, עד שלא עשו את אלה, הם עדים פסולים, אין להם שם עדים. הם לא עדים כשרים. מה נודע ביהודה שנראה שכל הפעולות האלה נדרשות רק כדי להוכיח כלפי בית דין, שבית דין לא מאמינים להם, אבל יכול להיות עדיין שלפחות מספק נצטרך להתחשב בזה, כן. אני רק אדבר בקול, כי האוזניים שלי לא שומעו. לא שמעתי כלום. שם לא מדובר מיום אחד, שם מדובר באדם שהוא ראה שם רשע דחמאס, שם מדובר באדם שחילל שבת, שם באמת אדם שחילל שבת, אז זה מוסכם, שאדם שמחלל שבת, אדם שעושה כל מיני עבירות שבן אדם במקום, ברור שבירור תשובה, זה נחשב, זה מספיק. אני לא יודע, הגמרא אומרת שלא. מה לעשות? לגבי הכשר עדות. תעזוב עכשיו לגבי... יכול להיות שלגבי השאלה של עד כמה הוא צדיק או לא צדיק, כן? על מנת שאני צדיק אמור לגבי קידושין זה מספיק. אבל אנחנו כאן מדברים לא על מתי הוא נקרא צדיק, מתי לא נקרא צדיק. אני רוצה שהוא יהיה עד כשר. אני צריך שיהיה בידו להכשיר את עצמו. זאת הנקודה. וכדי להיות עד כשר לא מספיק להגיד הרהור תשובה, חזר קבעו מסגרת מסודרת של מה מחזיר עד לקשרותו. טוב.
אז כאמור, גם בנקודה הזאת יש מקום, ראינו פה חלוקה בין עד רשע דחמאס לרשע רגיל לפי החתם סופר, כשהנודע ביהודה לא מקבל את החילוק הזה וסובר שעל פי התפיסה הזאת שבידו להכשיר את עצמו, ניתן להכשיר גם רשע דחמאס, כי לדעתו מספיק אותו יהור תשובה. יש מקום להוסיף אולי, לקחת את החלוקה הזאת שבין רשע דחמאס לרשע רגיל, אותה חלוקה של החתם סופר, ולחלק ביניהם בנוגע להלכה שתחילתו וסופו בקשרות, אבל הפוך לגמרי מהחתם סופר. החתם סופר סובר שברשע רגיל לא צריכים תחילתו וסופו בקשרות, כי בידו להכשיר עצמו. אבל ברשע דחמאס צריך, כי אין בידו להכשיר עצמו, כי הוא מחוסר מעשה. זה תפיסת החתם סופר. ניתן להציע מהכיוון ההפוך. אם נניח, כמובן זה מוסס על הנחה, שרשע רגיל פסול בגלל גזירת הכתוב, רשע דחמאס פסול בגלל חשש שקר, נכון? ואמרנו קודם שמי שפסול, הבאנו תשובת הרייבה, שאמר שמי שפסול בגלל חשש שקר, אז ברגע שמסתלק החשש שקר, אם הוא חזר בתשובה, מסתלק החשש שקר, חוזר לקשרותו, כי הוא לא היה פסול פסול הגוף, כל פסול לא היה בגלל שהוא יש חשש שישקר. ברגע שנעלם חשש השקר כי הוא חזר בתשובה, הוא צריך להתקשר. אבל רשע רגיל, שהוא פסול לא בגלל חשש שקר, אלא בגלל שם רשע, כשם גם אם יחזור בתשובה, זה לא יעזור לי, כי בינתיים היה פסול הגוף, וצריך שיהיה כחיל טוב, סופו בקשרו. את החילוק הזה עושה בבריאציה כזאת או אחרת, קצות כאן בסימן למדה, הוא מציע את החלוקה הזאת. אומנם הוא מציע אותה רק בדרבנן, כי רק בדרבנן מצאנו שלפי שיטת הרמ"א, שיטת התוספות, הוא מציע דפיים ב', שבעבריינים דרבנן הם פסולים לעדות רק ברשע דחמאס. לכן תוספות שם במציע אומרים שעדי ריבית, עדי הלוואה בריבית אינם נפסלים בגלל שזה לא רשע דחמאס. אז הקצות טוען, והנה בפסול עבירה דרבנן, אומר הקצות, נראה לומר דלא בעינן תחילתו בקשרות. כיוון דבעבירה דרבנן בעינן חימוד ממון דווקא, או כמו שכתב הרמ"א. ואם כן, אין פסול אלא משום חשד נגיעת ממון בעדות זו. ואם כן, כיוון דנוגע בגוף, בנוגע בעדות גופה, לא בעינן תחילתו בקשרות, אלא כיוון שסילק עצמו נפשו רשאי להעיד, אכן למה פסול דרבנן? אז אמנם הקצות כתב את זה רק כמו שאמרתי ברשע דחמאס דרבנן. יכול להיות שסובר שבעבירה דאורייתא פוסלים אותו תמיד מצד שם רשע. אבל יכול להיות גם לפי הקצות, עדיין אם יהיה לי שם רשע דחמאס שהוא לא רשע דמלכות, אם אדם יעשה עבירה של חמאס שאין בה מלכות, אז לפי הרמב״ם מצד רשע רגיל הוא לא נפסל. אז הוא יהיה פסול רק מצד החמאס, וזה פסול רק מצד חשש משקר. אז במצב כזה, אם הוא יחזור בתשובה, היא נכנה, צריך להיות קשר לפי התפיסה הזאת של הקצות. אבל דברי הקצות עצמם הם דברים לא פשוטים כלל בעיקר. שוב, המקור שלו הוא מנוגע בעדות. שם בנוגע אמרנו שלאותן שיטות שפסול רק בגלל חשש משקר, ברגע שהוא מסתלק, אז אין בו חשש שקר. זה נכון, אבל לדעתי אין ללמוד מרשע דחמאס, מנוגע בעדות לרשע דחמאס. והסיבה היא פשוטה, כי בנוגע בעדות אין בו שום בעיה בגברה. הרי אותו אדם שכרגע הוא נוגע בעדות, לכל עדויות שבעולם הוא קשה להם. הוא בתור גברה הוא עד מצוין. הסיטואציה הזאת, כיוון ששלא נגיע, הוא לא יכול להעיד. אבל אין לו שם פסול לגברה. וכאן אני אומר, אז מה שאני לא מאפשר לו להעיד כרגע, לא בגלל שיש על הפסול, אלא בגלל שאני חושש שבגלל נגיעתו הוא ישקר. ממילא ברגע שמסתלק את הנגיעה הוא לא ישקר, לכן הוא יכול להעיד. ברשע דחמאס, זה נכון שאני פוסל אותו בגלל חשש שקר לפי התפיסות הללו. אבל האדם הזה הוא עבריין, שיש עליו חשש שקר, ולכן התורה או חז"ל, תלוי אם זה חמאס דאורייתא, חמאס דרבנן, כן? התורה או חז"ל פסלו אותו לעדות. מה פשוט פסלו אותו לעדות? הם אמרו שגם אותו אדם, הרי בלי שהוא ישוב בתשובה, אפילו אם יברור לך שהוא עד כשר, אתה לא תוכל להעיד איתו. אם אני עד כשר, ואני יודע שהוא רשע לחמאס, ואני ראיתי, שנינו ראינו על בעל, האם אני יכול להצטרף עליו, אליו להעיד יחד איתו בעדות, אם אני יודע שהוא פסול? זה שלב מפורש, אל תשת אתך, אם רשע, זה מה שכתוב בספרי, שאשור להעיד איתו. היי, הוא מדבר אמת, אני יודע שהוא מדבר, דובר אמת, לא משנה. ברגע שהוא עד חמאס, התורה פסלה אותו בגלל חשש שקר, אבל כשפסלה אותו, פסלה אותו גם אם בטוח שהוא דובר אמת. כי יש כאן פסול גברה. לכן אי אפשר לבוא וללמוד מי נוגע לפסול רשע לחמאס. גם אם שניהם פסולים בגלל חשש שקר. כי בנוגע הוא פסול בגלל חשש שקר, אין סיבה חיובית לפסול אותו. רק אני אומר שלא יעיד בגלל שיש חשש שישקר. אז במקום שאין חשש שישקר, שיעיד. אבל ברשע בחמאס, בגברה, הסיבה היא בגלל שאני חושש שישקר, אבל בסופו של דבר בגלל החשש שישקר, התורה פסלה אותו בגברה, אמרה התורה שלא יעיד, גם אם ברור לך שהוא דובר אמת. לכן החלוקה הזאת שעושה הקצות היא בכלל לא פשוטה. קשה לקבל אותה. ולבסוף, נבוא אל הנקודה האחרונה שניתן באמצעותה להסביר את השח. אני רק, לפני שנגיע לנקודה האחרונה, נסכם קצת מה שראינו עד כה. אז ראינו בידו להכשיר עצמו, שאל זה כיוון שראינו שהשח עצמו מתנגד לו. השח עצמו אומר שהוא לא נכון. גדולות על ימיד במה שבידו להכשיר את עצמו. לכן לא, למרות שהשיטה הרווחת באחרונים היא להסביר את השח דרך הסעיף הזה, לדעתי השיטה הזאת היא קשה מאוד מתוך דברי השח עצמו. אלא אם כן כמובן מקבל מה שאמרו כמה וכמה אחרונים בדעת השח, תסתכלו שם בתשובה שמביא בשם מטרות הצובות, מביא כמה וכמה גדולי אחרונים בקריוסף ועוד, שסוברים שהשח חזר בו בסימן למדי ומה שכתב בסימן למדי. כמובן אם אומרים שהשח חזר בו, אז אין לי שום בעיה, אפשר לתת כל הסבר במה השח. כן? אבל נטייתי לא לראות חזרה בשח, כי השח לא אומר, חזרתי בי מה שכתבתי לפני שתי דקות. זה, הפער בין למד דלת ללמד ה' הוא פער של שתי דקות, שלוש דקות, יום. כן? לא פער גדול. השח לא שכח את מה שכתב. בצורה כך פשוטה, עמוד אחד לפני כן. אז הגורם הזה הוא גורם חלש. הגורם של להגיד שאין עליו שם של עד, זה אני רואה בשח, גם לגבי נוגע בעדות, השח לא מקבל אותו. קל וחומר בנוגע לרשע, כבר אמרנו שבנוגע לרשע המצב הוא יותר בעייתי מבחינה זו. לכן גם הגורם הזה לכאורה פחות ניתן לקבל. מה שאומר כאן הקצות, שוב ללמוד מי נוגע לזה, הרי השח כאן בנוגע לא קבל את העובדה שאין כאן פסול הגוף שיש חשש שקר וכו', למרות שזה כך, עדיין השח דורש תחילתו בפסול גם בנוגע, תחילתו בפסול גם בנוגע. לכן כל הגורמים האלה שמביאים מכאן, לדעתי, בדעת השח הם קשים מאוד לקבל. הדבר היחיד שנותר לקבל, זה אני מציע לפניכם, תרצו תקבלו, לא תרצו אז נשאר בקושיה בשח, וזה גם כן טוב. אבל אני מציע למצוא פתרון לשח, והוא שלדעת השח זה שפסולי עבירה נראה לו שלא שהדין תחילתו בסופו בכשרות, זה בגלל הנקודה הזאת שפסול עבירה ששב בתשובה, שברגע שהוא שב בתשובה אני רואה אותו כמוחק לגמרי למפרע את העבירות ועד כמי שלא חטא. כך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ז' הלכה ד', ועל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני אבונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אומר הרמב״ם, אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם. וכו'. כאילו לא חתם מעולם. ייתכן מאוד שזו הסברה שעליה בונה עבריינות, רשעה, אומר השח. כיוון שברגע שאדם חוזר בתשובה, הוא כביכול מוחק לגמרי את הרשע, אז כביכול אין כאן תחילתו בפסול. זו בעצם, אולי זאת סברת השח, לכן את הדבר הזה אומר בצורה ברורה. איך מסבירים את סימן למדהי? בסימן למדהי, השח לא דיבר על סתם רשע שחטא וחזר בתשובה. השח בסימן למדהי מדבר על אנוסים. האנוסים של ספרד. אותם אנוסים שבלחץ האינקוויזיציה נאלצו להמיר דתם למראית עין כזו או אחרת, ברמות כאלה ואחרות, תלוי בסוגים שונים. והשאלה, מה מעמדם של אותם אנשים? שאלת מעמדם היא שאלה לא פשוטה. נידונה רבות על ידי פוסקי אותם דורות, ותמצית הדברים ניתן לראות בתשובת מערי ברב, רבו של מרן בית יוסף, שחי בספרד מיד לאחר הגירוש, הוא עלה לארץ ישראל וחי בארץ ישראל בדור של אחר הגירוש, וכך הוא כותב שם כשהוא דן בדבר הזה. אבל בעניין בני הנוסים הראשונים שנטמעו בין הגויים, יש מהם ארבעה או חמישה דורות, נפל מחלוקת בין רבני ספרד עם בית הרב רבי דורן זל, שלדעת חכמי ספרד אותם שכבר נטמעו בין הגויים, שהם כגויים גמורים לכל הדברים, והטעם שאמרו שאורתם ולידתם אינם בקדושה כיוון שהיו עובדי עבודה זרה, שוודאי נטמעו עם הגויים, נתחתנו עם גויות וכו'. אבל הרב רבי צמח בן ביתו של הרב רבי דורן זל, אחר כמה מסע ומתן שישיב בתשובה אחת בעניין אותם האנוסים העולה לידינו בנפנינו, שהמשומד והמשומדת דינם לעניין הראיות כישראל, ובנים אשר יבלדו להם גם כן כך הוא דינם, ופיכך איתם גט וקדושתם קדושין וכו'. שאפילו זרו שהוליד לאחר שהשתמת וקידש אותו זרע ישראלית קידושיו קידושין, ודווקא זרע שהוליד מישראלית, אפילו היא משומדת, אבל הוליד מן הגויה, אין חוששים לו שהרפלו ישראל גמור שבא לגויה, וכו'. וכן הוא דעת אדוני זקני, ואני אומר, כך הכרעתו של המערי ברב, שאפילו לדעת הרב, בעניין נחלה יודע שאין להם דין ישראל כלל, ואם תדקדק בלשונו, תבין זה בהדיה שכתב שהכלל עולה בידינו, שמשומד ומשומדת דינם לעניין הראיות כישראל. עכשיו, מה מעמדם של הנוסעים, האם מעמדם כיהודים או מעמדם כגויים, אתם רואים פה שיש פה התלבטות, וגם אלה שאומרים שיש להם מעמד כישראל, זה רק לעניין הראיות, לא לעניין נחלות ולא לעניין גזלות, ותחומים אחרים שאין להם דין ישראל. כמובן, אלה שסוברים שדינם כגויים לגמרי, הם מדובר פה בתהליך גיור שהם צריכים לעבור. והשח מדבר על תהליך גירות של אותם בני הנוסעים. וכך כותב השח, בסימן למדהי. אלא ודאי כיוון שבידו לגייר דם אל אפס ולמון. מדובר בעצם באיזשהו תהליך של גירות שהם צריכים לעבור, לכאורה. ונדמה לי שזאת בדיוק ההבחנה. אם דובר ברשע שהוא עבריין, שהוא עשה עבירה פרטית כזאת או אחרת, עבירה פרטית כזאת או אחרת מוחקת את העבר. כשאדם שב בתשובה, הוא שב אל מקורו, טהור וצדיק, כאילו לא חטא מעולם. זה דבר הרשע בסימן המדלת. לכן אומר הרשע פסול עבירה שחזר בתשובה רשאי להעיד. השח בסימן למדהי מדבר על נושאים שבמידה מסוימת מדובר לא רק על חזרה בתשובה מחטא מסוים, אלא על מעמד בגברה של גוי או קרוב להיות גוי.
ומדובר פה לא רק על חזרה בתשובה, אלא במידה מסוימת על שיבה ליהדות. וזה כבר שונה מהותית מאשר חזרה בתשובה. חזרה בתשובה מדבר על אדם שייך לכלל ישראל וחטא כחלק מכלל ישראל, שם בתשובה נמחק אותו הבא. אבל אדם, אבל פי שהוא יכול למחוק את העבר ולשוב להיות כמי שלא חטא, מי שהותית עצמו מכלל ישראל, באונס או במזיד, זה לא משנה כרגע לגופו של עניין, כן? אם אדם הוציא את עצמו מכלל ישראל, אמנם יכול לשוב אל חיקה של היהדות, אבל את היציאה מכלל ישראל, את זה לא ניתן למחוק לגמרי. זה סוג של תהליך של גירות, של כקטן שנולד, של לידה מחדש, אבל זה לא מחיקת העבר לגמרי. ולכן אם יש מקום להכשיר אותו כאן, זה רק מכוח העובדה שבידו לגייר עצמו. על זה מסקנת השח, שבידו לגייר את עצמו, היסוד הזה שבידו לדעת השח לא רלוונטי. אם כך, לפי אני יודעתי, מישהו שאל שם משהו? לא. לדעת השח אם כן, לדעתי ההבדל בין סימן למדלת לסימן למדהי, אם מדובר בחזרה בתשובה רגילה או מדובר בשיבה ליהדות, אלה שני תאריכים שונים, הם לא תאריכים זהים. ולכן בנוגע לחזרה בתשובה סבור השח שאין דין תחילתו בקשרות, בנוגע לשיבה ליהדות כשמדברים על האנוסים, אז יש צורך בתחילתו בקשרות, והם פסולים בסופו של דבר להעיד על מה שראו בזמן היותם משומדים, אנוסים וכו'. כל זה כאמור בשיטת השח. אני מדגיש שלגופו של עניין, העמדה הרווחת והפשוטה, לעניות דעתי מזה שהראשונים שתקו וכו', נראה לי פשוט, וגם פשטות התוספתא כפי שראינו, גם בנוגע לעבד, גם בנוגע לקטן, גם בנוגע לגוי, גם בנוגע לרשע דעבירה, בכל אלה צריך שתהיה תחילתו וסופו בקשרות. אבל אם באנו להסביר את השח, וכיוון שהפוסקים כתבו שאדם יכול לומר קימלי כשיטת השח, אז זה ודאי יכול, אפשר לומר קימלי כשיטת השח, רק בנוגע לפסולי עבירה ששבו בתשובה, כן? אבל לא ומטעם החזרה בתשובה, לא מטעם כל התמים האלה שהזכרנו קודם, אבל לא באלה הנושאים שתהליך שיבתם הוא לא רק תהליך של תשובה, אלא תהליך של שיבה ליהדות, ששם הוא תהליך שונה, ושם באמת גם לדעת השח יהיה בהם דין תחילתו בפסול, ולא יוכלו להעיד.